טוב, אז אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, פרשת כי תישא, פרשת שקלים. פרשת כי תישא הייתה כבר, כולם מסתכלים עליי. אלא שמה לעשות, אנחנו מחויבים לשלושה דברים השבת. פרשת השבוע, פרשת ויקל, פרשת שקלים, שזה פרשת כי תישא, ולפורים. אז איך אנחנו יודעים שיש דין של 30 יום קודם הלכות החג, דורשים בהלכות החג, הגמרא שואלת, מה אכפת לי? מה, זה הלכה לדרשנים? לא, זה נפקמינה עצומה. אם בא אחד דופק אצל הרב, הרב, יש לי שאלה על זה, לא יודע, על הלכות חנוכה. לא, בסדר, שכוח חנוכה, תחכה בסבלנות, לא, הוא יש הלכות בהלכות פורים. 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. עכשיו יש לו קדימות. זה הנפקמינה. אז אנחנו עכשיו מחויבים לשלושה שואלים. אחד שואל פרשת שבוע ופרשת ויקל. אחד מדבר על פרשת שקלים, אחד על פורים. איך אנחנו נצליח לדבר על שלושתם ביחד? בואו נראה, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. תמיד מתחיל את השיעור, אני לא יודע איפה אני אסיים, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. טוב, אז באמת פרשת שקלים עוטפת אותנו מהיום שעבר, נכון? שלוש משבת שעברה, ושלוש משבת הבא, אנחנו עדיין ביום שני, מהאור של פרשת כי תישא. וגם פרשה הבאה לנו לטובה, פרשת ויקל, שבה אנחנו נקרא בתורה ונוציא שתי ספרים ונקרא בפרשת שקלים, כמו שחזל אומרים לנו, וכל זה נעשה כחלק מהסדר לקראת פורים, שכל המטרה של לקרוא בשקלים לפני ראש חודש אדר, הוא להקדים שקלנו לשקליו של המן הרשע. שצריך להבין, את שקלים אנחנו מביאים באדר, למה? כי באלף באדר משמין על השקלים. זה משנה במסכת שקלים, פרק א', משנה א', שאומרת, באחד באדר משמין על השקלים ועל הכלעיים. למה? כי היה מצווה, זה מבואר במסכת ראש השנה, יש ברייתא שמופיעה בדף וו כמדומני, שאומרת שתרומת קורבנות הציבור הייתה באלף בניסן מתחדשת. זאת אומרת, שאת כל הקורבנות שהם היו אוספים וקונים במשך השנה מהכסף שנאסף בשנה שעברה, הם היו מממשים ומממשים, מקרימים את הקורבנות, עד א' בניסן. ב-א' בניסן, לא משנה מה, זה חייב לבוא מהקנייה החדשה. מהכסף החדש, היו נכנסים תורמין את הלשכה, באים לכל הלשכה, היה כמויות של, של מחציות השקל, בהרבה יותר מאשר קורבנות הציבור. משם היו תורמים את הלשכה, שלוש פעמים היו תורמים את הלשכה, והיו תורמים את הלשכה וקונים קורבנות ציבור. זה המשמעות. ולכן ב-א' באדר משמיעין על השקלים. שלום לסבא חיים, שאיתנו, ברוך השם, אנחנו שמחים שאתה איתנו, ראית חסר לנו. אשריכם. יש הרבה בחינות של חיים. אשר חיים כולכם. אשריכם. יפה מאוד. אז פרשת שקלים עוטפת אותנו מיני ווה. ונגיד יותר מזה, בעצם רש"י מגלה לנו שפרשת שקלים שהופיע בתחילת פרשת כי תישא, זה בכל מקרה לא המקום שלה. רש"י מגלה לנו שבכל מקרה השבת היינו צריכים לקרוא את פרשת שקלים, גם אם זה לא היה אחרי ראש חודש אדר. למה? כי מה רש"י מגלה לנו? רש"י אומר לנו, ברור לך, כשאתה מסתכל בפרשת שקלים ואתה אומר על כל הכפרה ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, אז אתה רואה שזה ודאי שייך לסדר של כפרה, שהוא ודאי שייך לחטא העגל. הוא ודאי שייך לחטא העגל. ולכן ודאי לנו, אומר רש"י, שהכפרה וכל פרשת הכסף הזאת נאמרה לאחר חטא העגל. אז גם בלי שזה יהיה פרשת שקלים, את פרשת שקלים מצד האמת היינו צריכים לקרוא אחרי חטא העגל. ואנחנו צריכים לשאול, מה הקדוש ברוך הוא פה בפרשה הזאת, פרשת שקלים, שולח לנו? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. האמת שכשקראתי את הפרשה הזאת, אתם יודעים, היה לי קשה דבר אחד, דבר אחד מאוד. אתה פותח את הפרשה ואומר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. זאת אומרת, מה זה הפרשה הזאת? היא אומרת לך, כאשר אתה רוצה למנות את עם ישראל, תיתן מחצית השקל, ועל ידי מחצית השקל תמנה אותם. לכאורה, לא כתוב פה שום דבר שצריך לתת מחצית השקל. כתוב שאם אתה רוצה לספור את עם ישראל ואתה לא רוצה שיהיה בהם נגף, אז יש לי שיטה, יש לי טיפ. תיקח מחציות השקל ותספור אותם. ותספור אותם על ידי מחציות השקל. זאת אומרת שיש לנו בסך הכל בתחילת פרשת כי תישא הוראה וטיפ. אם תרצה למנות את עם ישראל, איך תמנה אותם? ובאמת רשי על זה יושב. רשי אומר, מתי רוצים למנות את עם ישראל? אחרי שחס ושלום יש להתקפה, לעדר, לרועה, לא עלינו באים כמה זאבים, ומנסים לטרוף את העדר, אז עכשיו צריך למנות אותם. הצון החביבה הזו, צון שכנסת ישראל, אחרי חטא העגל, צריך למנות ולספור אותם. אבל לפי זה, יוצא שכל פרשת שקלים, היא רק מה? בדיעבד. כלומר, באמת אין צורך לאסוף מחצית השקל. כאשר תרצה לספור את עם ישראל, תביא מחצית השקל. לא כתוב פה שצריך לתת מחצית השקל. באמת, הרבה 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 מהמפרשים ומהפוסקים, נחלקו מה נשאר לדינה מהפרשה שלנו ביחס למחצית השקל שאנחנו צריכים לתת למקדש. כי בפרשה שלנו זה מבואר שזה מבין 20 שנה ועד 50 שנה. האם בר מצווה לא חייב במחצית השקל? דעה עידנה של היום? מחלוקת פוסקים. הרבה מחלוקות יש בדברים האלה. כי לכאורה בפרשה שלנו, פרשה כתיסה, זה כאשר תרצה לספור אותם, אז תיקח מחצית השקל. ולכאורה, כל הפרשת, כל מהות מחצית השקל לא כתובה פה. לא כתוב פה שצריך להשמיע על השקלים, ומזה יהיה כסף לקורבנות ציבור. דרך אגב, מהכסף הזה של מחצית השקל, למה השתמשו? למה? לאדנים. זה לא המחצית השקל של הדורות שאנחנו משמיעים על השקלים. זה לא אותם באלף באדם משמיעים על השקלים. זה לא אותו אחד. אנחנו משמיעים על השקלים, על שקלים שהיו הולכים לקורבנות הציבור. אבל בפרשת כי תישא, השקלים האלה אומר, הכסף הזה הולך לאדנים. ועוד דבר מעניין שצריך להתבונן בו. בעצם יש לנו שתי פרשיות שקלים נפרדות לכאורה. פרשת שקלים של דור, שקלי מצרים ושקלי דורות, הייתי קורא לזה. שקלי מצרים, הכסף הלך לאדנים. הציווי היה בדיעבדי. כלומר, כשאתה רוצה למנות, תיקח מחצית השקל. זה שקלי מצרים, נקרא לזה שקלי מדבר, נקרא לזה שקלי מדבר. ופרשת שקלי דורות, הם נועדו, התפקיד שלהם הוא אחר. הכסף הוא הולך לקורבנות הציבור, והשיריים, כמו שמבואר במסכת שקלים, הולך להרבה דברים אחרים, אבל הולך לקורבנות ציבור בעיקר. והמטרה של האיסוף היא לא בשביל לספור, היא כדי לאסוף את הכסף. אבל כמובן שמהפרשיות האלה יש הרבה דברים מקבילים, ואת הדין של העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, לומדים את זה לשתי הדברים. ואת כל הדינים האלה. אז יש לנו פה פרשה מופלאה, באמת פלאית, שלומדים ממנה כמה דברים וצריך להבין אותה. עוד דבר שצריך להבין. לפי רש"י שבעצם מבאר לנו את המדרש, שבעצם כל המניין מגיע כתוצאה מחטא העגל, בעצם כאילו הקדוש ברוך הוא, רש"י בעצם רומז לנו שפרשת השקלים היא בעצמה מנחמת אותנו על חטא העגל. איך היא בדיוק מנחמת אותנו? איך היא בדיוק מחפרת איש כופר נפשו להשם ולא יהיה נגף? איך היא גורמת שלא יהיה את הנגף הזה שהיה? היה נגף מאוד מאוד, שהנגף, אתם יודעים, כתוב ברמת ואלי, שהנגף יהפך לגפן. גפן זה משהו שמניב פירות, משהו שנותן בשפע, גפן ישראל. זה אנחנו רוצים שהנגף יהפך לגפן. אז איך באמת זה נקרא על ידי חטא העגל? איך קורה, איך מחצית השקל מתקנת את התיקון הזה? עוד כתוב במדרש, כי תישא את ראש. מה זה כי תישא את ראש? שואל המדרש, למה צריך להיות כתוב כי תישא את ראש? אז אומר המדרש, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתם רואים, זה מקור אצלכם במדרש תנחומה. אומר, אני אקרא רק את המודגש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, אתה מרים להם את הראש, הם נפלו בחטא העגל. עכשיו אתה מרים להם את הראש, אתה זוקף את ראשם, כך בכל שנה ושנה שקורין אותה לפניי, כאילו אתה עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן. מניין? ממה שקראו בעניין וידבר השם משה לאמור, כי תישא את ראש. שא את ראש לא נאמר, אלא כי תישא. כל פעם שתישא את ראש בני ישראל, כל פעם שתקריא את הפרשה הזאת, זה זוקף את הראש שלהם. זה מרים אותם. פרשת מחצית השקל יש בסוד שהוא מרים לנו את הראש. אתם יודעים מתי הולך, אדם הולך עם, מי הולך עם ראש למטה ככה? מי הולך עם ראש למטה? בהמה. מי שעושה מעשה בהמה, הולך עם הראש למטה. בהמה כל הזמן מסתכלת כלפי מטה. מה שמעניין אותה זה החציר, מאיפה היא אוכלת, מאיפה היא זה. היא לא מרימה את הראש למעלה. אתם עשיתם מעשה בהמה. עשיתם עגל. עגל זה בהמיות. יסוד הבהמיות. אתם נפלתם לנפש הבהמית שלכם. התמכרתם לעשות הרע. רציתם שהכל יהיה כאן ועכשיו. עכשיו אני מדבר איתכם. תתחילו לדבר. תרימו את הראש. תסתכלו כלפי מעלה. למה? למה פרשת מחצית השקל כל כך מרימה את הראש על כולנו? מה יש בה? מה יהיה בפרשה הזאת שכל... עוד דבר שיש לשאול. אם מרימה את הראש שלנו ותקנות אותנו מחטא העגל, למה זה דווקא מרים את הראש? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה משה רבנו כל כך נתקשה במחצית השקל? נכון? כתוב על שלושה דברים במדרש, כתוב של שלושה דברים, הקדוש ברוך הוא אמר לו זה. נכון? מה הם? קידוש לבנה, כזה ראה וקדש, המנורה שנאמר, זה מעשה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, שלוש, זה ייתנו, כל העובר על הפקודים. מה זה זה, זה, זה? אומר המדרש, הראה לו כמין הלבנה בחידושה, הראה לו מנורה של אש, הראה לו מטבע של אש. עכשיו, צריך להבין במה הוא נתקשה בכל הדברים האלה. למה משה רבנו כל כך נתקשה? הרי משה רבנו זה אספקלריה מהירה. משה רבנו כשמראים לו את הארון ואת הפלא הגדול הזה של כל שכינה בתחתונים, כל הורדת השכינה, הוא לא מתפלא בדבר הזה. בזה הוא לא מתקשה. בארון הוא לא מתקשה, בשולחן הוא לא מתקשה, מזבח הקטורת הוא לא מתקשה. בכל הדברים הוא לא מתקשה. אז למה הוא מתקשה דווקא במנורת הזהב, במחצית השקל דווקא הוא מתקשה? למה? מחצית השקל, עכשיו מנורת הזהב אני מבין, זה היה מורכב, מקשה, תעשה אותה, מכה בקורנס, ובאמת זה פלא, אתה רואה את הקונסטרוקציה של המנורה, טוב, אתה יכול להבין שהקושי היה קושי טכני. כמובן שזה לא נכון. הקושי היה קושי רוחני. בשלושת הדברים זה היה קושי רוחני. בשלושת הדברים, מה שלמשה קשה, זה לא הקושי הטכני, אלא זה הקושי הרוחני, בגלל מדרגת משה. יכול להיות, אתה מסביר לנו עכשיו רבי מאיר איזשהו מהלך, עוד רגע אנחנו נראה לאט לאט, נתבונן בזה, בעזרת השם. אז באמת, למה, מה הקושי הרוחני שאיתו מתמודד משה במחצית השקל, שהוא דווקא לא מבין את סודו, ואנחנו רואים שהוא מחפר על העגל, ופה מגיעה הקושייה השלישית, והשאלה השלישית שתנחה אותנו, אמן הרשע. אמן הרשע, מה רצה לעשות? הרי כל פרשת שקלים שאנחנו קוראים אותה, זה להקדים שקלנו לשקליו של אמן. מה, הפעם הראשונה שרשע משתמש בשקלים, אז אנחנו מקדימים את שקלנו לשקליו של אמן. מה הנקודה להקדים שקלנו לשקליו של אמן הרשע? מה, חסר שקלים של רשעים? מה זה שקליו של אמן הרשע? אז בשביל להבין את השקליו של אמן הרשע, יש גמרא במסכת מגילה, שאומרת להקדים שקלנו לשקליו של אמן הרשע, והגמרא מספרת שכשהוא בא אמן הרשע ורצה ממש לוקחת את מרדכי וזה, אז כולם פחדו, רעדו ופחדו, אמרו לו תסתתרו. אז הוא נכנס לבית המדרש והוא מבין שהוא עכשיו צריך לקחת מרדכי על הסוס. אז הוא אומר להם, אתי מלוא קום צדידחו ודחי עשר המאה אלפי כספה דידי. כך הוא אומר להם. אז תוספות על המקום שואל, מה הסוד של דחי 10,000 כיכר כסף? הוא שקל לו 10,000 כיכר כסף. למה מגילה תורחת להסביר לנו כמה בדיוק הוא שקל? ואנחנו יודעים שהמן הרשע, הוא היה, אני רוצה להגיד יהודי אפילו, כן? עבדים. יהודי, הוא היה עבד כנעני. אמן היה עבד כנעני. הוא היה עבד של מרדכי. ועבד כנעני, הוא תובל לשם גירות, והוא גמל. הוא רק לא תבל את הפעם השנייה לשם גירות, ברח. אז הוא כאילו, אמן, גם אם לא נראה אותך את הפצצה הזאת, בסדר, רבותיי, הכל בסדר, להחזיק את השולחנות. אמן היה... עד דלו ידע בן אמור אמן לברוך מרדכי, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בפורים. אבל לפני כן אני אומר דבר פשוט, אמן היה ודאי תלמיד חכם אדיר. הוא ידע את כל הניואנסים הכי קטנים ביהדות. כתוב במדרש, בתרגום שני, הוא כאילו מספר לך את כל מדרשי חז"ל בתוך סיפור. אז זה תענוג לקרוא אותה, אני סתם ממליץ לקרוא את התרגום שני. אז תסתכלו על התרגום שני, איך הוא מתרגם את מה שאמן אומר לאחשוורוש. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורט, ודתיהם שונות מכולם. שם הוא מסביר לו, התרגום שאני מסביר, הוא יודע מה זה פסח, ומה אוכלים מצות, ואיזה גאולה. הוא מסביר לו על חנוכה, ויש להם גם שבעת ימי שבת, והם עונים ככה, ומקדשים את החודש, ופעם החודש מלא, וחודש החסר. הוא יודע את כל הפרטים. והוא גם יודע, כנראה, את סוד מחצית השקל. אחד מהדברים שהוא יודע זה את סוד מחצית השקל. מה הסוד? לא יודעים. אבל מה הוא אומר ככה? הוא אומר ככה, בוא נראה איך הוא הבין אותו. אומר המן הרשע, אני הולך לתת לך אחשוורוש 10,000 כיכר כסף. אומר תוספות, תסתכלו לפה, ודחי 10,000 כיכר כסף, תסתכלו בתוספות, שמעתי שעשרה אלפי כיכר כסף עולים חצי שקל לכל אחד מישראל, שהיו 600,000 כשיצאו ממצרים, ואמר שייתן לאחשוורוש כל פדיונם ודוק ותשכח. אומר רשי, אומר תוספות, תעיין ותמצא שזה יוצא כמו החשבון. זה לא יוצא כמו החשבון. אני מגלה לכם. מי שמציל אותנו פה זה הגאות הבח. תסתכלו בהגאות הבח, אומר ומסביר לנו. פירוש, הכיכר הוא 60 מנה. בכל כיכר היו 60 מנה. 60 מנה זה 60 כפול 100, בעצם 100 דינרים. 60 כפול 100, לא, שנייה רגע. 60 מנה. ושל קודש הוא 120 מנה. והמנה כפי סלעים. והמן נתן 10,000 כיכרות של חול, שהם ה' אלפים, זה בעצם חצי. כלומר, 60 מנה זה כל, זה כל כיכר של, של, של חול. של קודש זה 120. אז כאנחנו נותנים את המנים בקודש, זה פי שתיים מאשר המנים של חול. אז הוא אומר, כבר תוריד חצי מה שנתן המן, תחשוב כאילו הוא נתן 5,000 כיכר כסף, לא 10,000. 5,000. יפה. והמחצית השקל, בעד 600,000, משנה אחת עולה מעט כיכר של קודש. אם תעשה 600,000 מחצית השקל, יצא לך סך הכל 100 כיכר של קודש. אבל ימי שנותנו בהם 70 שנה, ומבין 20 ומעלה נתנו כופר נפש, והמן נתן בעד 50 שנה, בעד 600,000. המן עושה חשבון, ואומר, מגיל 20 הם מתחילים לשלם, מגיל 20 עד גיל 70 הם ישלמו, עד גיל 70, הוא נותן 50 שנה קדימה, 50 כפול אותם הכיכרים שיצאנו משנה אחת שזה 100 כיכר, 5,000, 50 כפול 100, 5,000 כיכר כסף של חול, שהם בעצם חצי, כאילו, של קודש, שבחול זה 10,000 כיכר כסף. כל הפלפול הזה שכולם מסתכלים עליי ככה, וזה בסדר, גם אני לא מבין מה כתוב פה בהגאות הבח, כל הפלפול הזה עשה המן. ומה המן רוצה לעשות? וואו, בוא שנייה נבין. המן אומר, אני יודע שיש נקודה שהיא מהירה את כנסת ישראל. אפילו כשהם נופלים בחטאים הכי חמורים, חטא העגל, יש דבר שמעמיד אותם על הרגליים, קוראים לו מחצית השקל. את זה אני אקטרג עליהם גם. יש לי שיטה. אומר המן הרשע, אני אביא את כל הכיכרי כסף שהם לא מביאים, שהרי בית המקדש נחרב, הם לא מביאים, אני אביא אותם בבת אחת. ועוד, הלארג' הזה, מה עושה הלארג' הרשע מרושע הזה, מה עושה הלארג' הזה? אומר, אני אביא לך כבר 50 שנה קדימה, את ימי שנותנו בהם, של כל הדור הזה שנמצא לפניי. וככה אני מוחק אותם. כל הסרט על כל הזכויות שיהיה להם במחצית השקל לאורך כל ימי חייהם, אני בבת אחת שוקל. אז, ריבונו של עולם, תסבירו לי מה זה מחצית השקל, אני לא מבין. המן הרשע עושה את כל החשבון הזה, אומר, מחצית השקל זה מרים אותנו מחטא העגל, זה מציל אותנו, זה משה רבנו נתקשה בו, זה המן הרשע, את כל זה... אז מה זה סוד מחצית השקל? מה זה הסוד הזה שכולם יודעים אותו ואני לא יודע אותו? מהו סודו של מחצית השקל? זה השאלה שלנו רבותיי. ואיך כל זה עונה על כל השאלות ששאל? אז בזה יש לנו שלושה תשובות היום. בסדר? שלוש תשובות. תשובה ראשונה, סוד הציבור. אבל אני אדייק. זה לא ציבור, אלא זה יחס בין הפרט אל הכלל. קודם כל אנחנו יודעים שכל משמעותם של של הכסף, של מחצית השקל, לאן הם הולכים לפחות לדורות? לקורבנות ציבור. כלומר, שהכסף הזה של מחצית השקל הוא מבטא את עבודת הכלל בעם ישראל. אי אפשר להיות פרטי פה. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. אתה לא יכול לתרום, זה לא איש אשר ידבנו ליבו. זה לא התרומה של כל אחד מתנדב לפי מה שבא לו. אלא בכל אחד יש נקודה שורשית, נקודה תאורה, נקודת הסגולה שלו. אותה נקודה שהיא נקראת מחסית השקל, והוא מביא אותה אל הכלל. אז אם כן, סודם של מחצית השקל לפי הביאור הזה, הוא סוד היחס בין הפרט אל הכלל. אוקיי, אם זה סוד יחס פרט בין הכלל, תסביר לי איך זה מחפר על חטא העגל. שתיים, תסביר לי למה משה רבנו נתקשה. ושלוש, תסביר לי מה המן חשב לעשות כשהוא נותן את כל 10,000 כיכר כסף. אז בוא נבהר. ראשית כל, למה זה מחפר על חטא העגל? כל חטא העגל נבע מהבקשה של החטא, של הרצון של השורש הנפרד. הרי מתי מגיע חטא? מתי מגיע חטא? כשיש לנו צד בנפש שאנחנו לא נותנים לו מענה כללי. יש איזה נטייה, תאווה, שאנחנו מנתקים אותה מהשורש שלה. הרי באמת, גם התאוות וגם הרצונות, הם לא באמת רוצים להיות מנותקים מאור הנשמה. ברור שהנשמה היא רוצה לעשות את רצון קונה. וגם כל הדברים שמסתעפים איתם, כל הרצונות הפרטיים, הם יקבלו את המענה שלהם רק כשהם מקשיבים לאור הנשמה. אבל לפעמים יש את חטא ההתפרדות. זה נקרא התפרדו כל פועל לאוון. מי שפועל אוון במהות הוא נפרד, הוא מתפרד. הוא שייך לצד ההתפרדותי שבחיים. לתאווה יבקש נפרד. בסדר? לתאווה יבקש נפרד. כל הצד התאוותני הוא בעצם פירוד בכוחות הנפש. משם מגיע החטא. החטא מגיע מההתפרדות. למה הם ביקשו עגל? כי היה להם איזו נטייה מסוימת, שהם לא נתנו לה מענה ביחס לחיי הנשמה. לכן הם הפרידו אותה מחיי הנשמה. משם מגיע החטא. משם מגיע החטא. אז הסוד של התיקון הוא לברר את כל הפרטים, איך הם נערכים ביחס אל הכלל. מה היחס שלי אל הכלל? ושימו לב כמה זה עמוק. את מה תביא אל הכלל? את הצד הטהור שבו אין הבדל בין הכי עשיר לבין הכי עני, לבין הכי גדול, הכי צדיק. מה? אבל ההוא צדיק כל כך. ההוא צדיק, ההוא כל כך גדול. אני מדבר על הנקודה הכי טהורה בנשמה. היא הסגולה, היא הכוח הסגולי שבכלל לא שייך לגעת בה. את זה תביאו. את זה תביאו אל הכלל. זה בדיוק התיקון לחטא העגל. כי העגל הזה שהגיע מצד הפירודי, אני מתקן אותו בהבאה של המקור של נשמתי אל השורש שלה. זה היסוד של חטא העגל. לפי זה, רבותיי, למה משה רבנו נתקשה בזה? לכאורה, משה רבנו צריך להיות מומחה בזה. נכון, משה רבנו לא חטא. משה רבנו תמיד נמצא שם. אלא רבותיי, נראה לי בסייעת הדשמיה שמשה נתקשה בדבר הזה, כי משה רבנו הוא הכלל בעצמו. אצל משה אין את היחס, הוא נתקשה בזה, בצורך של ההבאה של הפרט אל הכלל, כי משה הוא הכלל. משה רבנו, כמו שחזן אומרים, הוא שקול כנגד 60 ריבו ישראל, הוא בעצמו הכלל. איך חזל אומרים? שמשה רבנו, נכון, תמיד אני אוהב לספר את זה, שאישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו. מי זה 60 ריבו? יוכבד, ילדה 60 ריבו. כן, כל התלמידים התעוררו כשהוא אמר את זה מרבי עקיבא, דרש את זה לתלמידים. למה? כי משה רבנו הוא הציבור. הוא הציבור, הוא מוסר את נפשו על כלל ישראל, הוא חי את כלל ישראל, הוא כל כולו כלל ישראל. זה משה רבנו. הוא הסרסור, כמו שחזל, מדרש תנחום אומר על פרשת כי תישא כל הזמן. הוא בכלל לא אחד מעם ישראל. הוא לא אחד מהם, הוא הכלל בעצמו. לכן משה רבנו מתקשה במחצית השקל, כי כל הסוד של המחצית, מה זה מחצית? אתה רק חצי. למה לא שקל שלם? מה, מתקבצנים להביא שקל שלם? כבר יותר טוב, בשביל מה העודף כל הזמן בלגן? לא, זה בדיוק הסוד בין היחס בין הפרט אל הכלל. תרגיש חצי, אתה רק חצי, אתה לא שלם. אתה לא מבין מה קורה פה. תרגיש חצי. משה רבנו בזה נתקשה. זה מעל התפיסה שלו. עכשיו, בואו נעבור למה המן רצה לעשות. מה המן רצה לעשות? המן אומר, כל הכסף הזה של הקורבנות ציבור, אני משלם אותו מזומן כנגד כל עם ישראל 50 שנה קדימה. אנחנו אומרים לו, אמן הרשע, רשע בן רשע, אתה לא יודע שאנחנו מקדימים את שקלנו לשקליך? נו, אז מה אם הקדמנו את שקלנו לשקליו? מה הסוד בזה? הסוד הוא סוד הציבור. אתה מנסה לבנות ציבור מלאכותי, אמן. אתה מנסה לעשות פה כלל מלאכותי. איך? על ידי בן אדם אחד שמשלם מזומן בשביל כל הכלל. כבר קדמה תורתנו הקדושה ואמרה, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט. לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. כלומר, להביא את נפשותינו לפני השם. אתה לא תוכל ליצור פה ציבור מלאכותי, אמן הרשע. אנחנו תמיד נקרא פרשת שקלים לפני שנפגוש אותך, ונדע לסלק את כל הטענות והמענות שלך. זה סוד הציבור. ציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים, כולם מביאים את אותו כמות. כולם מביאים את הצד הסגולי שבהם, את הנפש הטהורה. זה סוד הציבור. עד כאן היה תירוץ אחד. מה הסוד של מחצית השקל? לפי זה למה משה נתקשה בזה? למה משה ולמה אמן כל כך רצה לקטרג על עם ישראל? תירוץ שני. כסף זה מלשון כיסופים. אתם יודעים מה עשו עם הכסף? בכל המקדש, בכל המשכן, אין לנו כלי אחד שהוא כסף. אין לנו כלי אחד. יש או זהב, או נחושת. מה עשו עם הכסף? תעדנים. תעדנים. נכון? או פיו מצופה כסף של החצוצרות, של ראש השון, של תעניות. אבל מה עושים איתם? תעדנים. זה מה שעשו איתם. זה פלא עצום. העדנים זה בחוץ. למה אתה לא מכניס את הכסף? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות קודשך. כסף זה מלשון כיסופים. מתי אדם כוסף אל משהו? כשהוא לא נמצא בפנים. כשהוא לא נמצא בפנים, הוא עומד בחצר. ויאמר אמן, מי בחצר? אומר המלך, מי בחצר? בא אמן הרשע. אומר אמן, אני, עכשיו אני אתפוס את עם ישראל. אתם יודעים למה? אתם יודעים, אני אספר לכם שנייה מה קורה בפורים. בעצם, מרגע מתן תורה, עם ישראל קיבל את התורה ביראה, לא באהבה. ביראה, במתן תורה, קפה להם תאר כגיגית. הגמרא אומרת, קפה להם תאר כגיגית, אמר להם, אם אתם תקבלו את התורה מוטב, אם לא, שם תהיה קבורתכם. אומרת הגמרא, ואף על פי כן, הדור קיבלו הבימי החשברוש, מאהבה. מאהבה. עכשיו, שימו לב למהלך. אמן אומר, אני מסתכל על עם ישראל, אין להם חשק לעבודת השם, אין להם כיסופים, אין להם רצון, אין להם אהבה. אתם יודעים למה הם עבדו את הקדוש ברוך הוא עד עכשיו? אני אגיד לכם למה. כי היה להם נבואה. הרי כל בית ראשון, מה קרה בעצם עד אסתר? עד אסתר הכל זה מהלך אחד, טק 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 טק, עד אסתר. ומשם הכל מתהפך. משם מאסתר זה מתחיל לצעוד בית שני. מה קרה? מאסתר, בעצם מבית ראשון, היה את אור הנבואה. היה לנו נביאים. היה לנו נביאים שהיו מהלכים בינינו, אומרים לנו, רבותיי, תתעוררו, יש הקדוש ברוך הוא, יש בית המקדש, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית ראשון, לא בבית שני. בבית ראשון היית רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. זה לא באמת עבודה מהירה. הכוונה היא, אתה יכול לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה עבודה מהירה. מה זה עבודה מהירה? מה הכוונה עבודה מהירה? זה לא שמישהו כל הזמן, זה לא שהקדוש ברוך הוא תפס את הגיגית, תפס עליהם, הכוונה הקדוש ברוך הוא הופיע עליהם במעמד כזה עליון. יש לך אהבה אמינה לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא אחר כך? ראתה שפחה על הרב, יש לך אהבה אמינה לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא? אתה רואה בעין, אתה רואה 10 ניסים לאבותינו, אתה רואה שכינה, אתה רואה נבואה. איך לא תעבוד את הקדוש ברוך הוא? אבל מה קורה בימי אסתר? יש אסתר. לא רואים בעין את הקדוש ברוך הוא. לא רואים כלום. אומר המן, זה המקום שלי. עכשיו, עד עכשיו אני אוכיח שעם ישראל עבד רק מהירה. אבל באמת הלב שלהם, הלב, הוא לא היה באמת עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני יביא כסף ואני אראה שאפשר לקנות כל דבר. כי כסף זה עבודת הרצון, זה הכיסופים. זה הרצונות. אני אראה שהרצון שלי הרבה יותר חזק, כי להם באמת אין אהבה לריבונו של עולם. תסתכלו איזה יופי מה אומר המדרש. מתרגש שאני רואה אותו. אומר המדרש, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול, מה המנחשה? מהי דכתיב אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זה המן שנתן 10,000 להכחיד את ישראל. מה עושה המן הרשע? המן רוצה לשלם בעבור אהבה. המן אומר, יש לי טריק. הלב של עם ישראל לא שייך באמת לקדוש ברוך. אז עכשיו היה עבודת עירה. עד בית שני, ממש עד תקופת אסתר. עד עכשיו היה פה עבודה של עירה. אני אומר, אני אקנה את הלב שלהם. אני אתן 10,000 כיכר כסף, ואני אצור כיסופים למשהו חדש, רצון למשהו חדש. נדיבות הלב, אתם יודעים שהייתה במשכן, אותה הוא בעצם רצה להחליף. את אותה נדיבות הלב, את אותה כסיפה, את אותו רצון, הוא רצה להחליף. אתם יודעים, יש שפת אמת שמסביר שכל סדרי העבודה שלנו, עבודת השם, הן מתחלקות לשתיים. עבודת עירה ועבודת אהבה. יש לנו גם שתי ראשי שנה, נכון? רבי אליעזר ורבי יהושע. לפי רבי אליעזר, מתי נברא העולם? באלף בתשרי. ולפי זה יש לנו אלול. אלול של עבודת העירה. קמים, אומרים סליחות, צועקים, מישהו מתוודים, עושים... זה סדר עבודה של תשובה מהיראה. אלול. זה אלול. זה כל הסדר של אלול. הוא אומר, יש לנו עוד סדר. יש לנו ראש השנה אחר. א' בניסן. לא' בניסן הזה, יש גם חודש אלול. קוראים לחודש הזה אדר. ומה העבודה בו? מרבין בשמחה. מרבין בשמחה. זה העבודה של שמחה. מה זה שמחה? זה התאמה, אהבה. נפשי יצא בדברו. זה אהבה בין בני זוג, זה אהבה בין כסף הזה לקדוש ברוך הוא. מרבין בשמחה, תרבו בשמחה. לא להכות על חטא. לא, אולי הרבה מהימים האלה גם לא יהיה תחנון. אבל עכשיו מרבין בשמחה, שייכים לסדר כזה של עבודה מאהבה. לפי זה, בדיוק באלף באדר, משמיעים על מה? על השקלים. תראו איזה יופי. השקלים... זה חלק מעבודת השמחה. חלק מעבודת הרצון. איך אנחנו שייכים לא רק לסדר של עבודה מהירה של חודש אלול, לא רק לסדר של עבודה מהירה של כל בית ראשון עד שהשכינה מסתלקת, אלא גם לבית שני. גם כשהעירה, גם כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בעין. גם כשיש אסתר. גם כשיש הסתרה. תמיד אני אוהב להביא את הדבר הזה ש... שמעתי מהרב בידרמן משם אחד האדמורים בחסידות, אני לא זוכר מי אומר את זה. החג היחיד שיש לנו, כפול, זה פורים. אין לנו חג כפול. ראש השנה הוא רק דרבנן שתי ימים. החג היחיד שנקבע מלכתחילה לשתי ימים, זה פורים. ועוד שתי ימים שונים, י' ת' ו'. שואל, לא זוכר מי שואל שם את הרב, למה זכינו לתשלומי כפל? מה קרה? למה זכינו לתשלומי כפל? כפל, מה קרה? קיבלנו כפל. תשלומי כפל, מה זה גנב? תשלומי... הוא אומר, כן, כן, זה גנב. מה כתוב בגמרא בבבא קמא? למה גנב משלם תשלומי כפל? כי הוא עשה עין של מטה, כאילו עין של מעלה. עין של מעלה הוא עשה אותה כי עין של מטה, סליחה. הוא אמר, כאילו הקדוש ברוך הוא, זה עוד אחד שצריך להסתכל ימינה לשמאלה, לראות שהוא לא רואה אותך, ולגנוב. זה הכי גרוע, כי הוא אומר, ממי שלמטה, אני פוחד, מסתכל ימינה ושמאלה לראות שלא רואה אותי. אבל מהקדוש ברוך הוא אתה לא פוחד. מה עשית את הקדוש ברוך הוא? כאילו הוא אחד שאתה יכול להתחמק ממנו, עשית עין של מעלה כעין של מטה, שלם את השלומי כפל. הגזלן יותר טוב ממך. הגזלן אומר בישלמה, אני לא מפחד, לא מלמעלה, לא מלמטה, הוא יותר טוב ממך. הוא לא ישלם כפל, אתה תשלם כפל. עכשיו תקלו איזה גוואלד. תקלו איזה גוואלד. אנחנו למה זכינו לתשלומי כפל באסתר? כי תמיד היה לנו את הנבואה. תמיד היה לנו הסתרה ניסים. מה החוכמה לעבוד את הקדבוך הוא שהעין של מעלה? אתה רואה אותה כלפי מטה, אתה רואה אותה למטה, זה לא בעיה. החוכמה הגדולה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעשר. לעשות הפוך, לעשות עין של מטה, כאילו העין של מעלה. כלומר, גם כשהקב"ה לא נמצא איתנו למטה, לדעת שהוא משגיח ואיתנו. ושמו של הקב"ה רמוז בתוך המגילה, והוא מנהל את הכל, והמלך, זה שמו של הקב"ה, הכל בסתר. אבל אנחנו יודעים לקרוא בשם השם גם כשהוא בסתר. זה החידוש הגדול של מגילת אסתר. זכית לתשלומי כפל. י"ד ותתווה, קיבלת כפל. כי אהבת את הקב"ה מאהבה, גם כשלא ראית אותו בעיניים. זה הפשט של מה שאנחנו שרים בשבת. ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל, מעט כל שוחה שוכן בערפל. כלומר, מתי אתה זוכר לתשלומי כפל? שגם כשהקב"ה שוכן בערפל, והוא באסתר, הוא לא נגלה, אתה מעובד אותו, זה תשלום כפל. מקבלים כפליים. כי עבודה מאהבה, זה כשאתה לא רואה, כשאתה לא רואה, מה זה אהבה? מה, בוא שנייה, אם אתה פוחד מהמורה שלך, יש לך איזה מורה קשוח, יש לו סרגלים בתיק, הוא זה, אתם מכירים בדורות שלכם, בשלכם, בטח אתם מכירים את זה יותר, ואנחנו מכירים את זה מהסיפורים, אז היו תופסים איזה מקל, אז זה מורה שעובד על עבודת העירה, מה יקרה לו? מה יקרה לאותו מורה? ימינה, שמאלה, אין מורה, אין עירה, מורה זה מלשון עירה, כן? ככה זה היה פעם, אז ככה זה, אני חושב שזה צריך להיות הפוך, אבל מורה זה מלשון הוראה, זה אמור להיות כמו תורה, אבל הם חשבו שמורה זה הכר שליט עירה, אז הוא מסתכל ימינה שמאלה, רואה שאין מורה, אז עושה את מה שהוא עושה. למה? אני מאמין באמת למה שהמורה אומר, אני פוחד ממנו, הוא לא פה, משוואה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה עושה מורה צדיק? מורה שנאמן לתפקיד שלו, הוא מחורט בלב התלמיד את האהבה למה שהוא עושה. את האהבה. ואז כשהתלמיד גם יביט ימינה ושמאלה, כמו שיוסף, יוסף הצדיק, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון, זה לא הכוונה, אבא שלך מציץ עליך, תיזהר. לא, הכוונה, גם כשאבא שלו ודאי רחוק משם כמתחווה קשת. אבא שלו רחוק, אבל האהבה, האהבה של אבא, בתוך הלב, בתוך חדרי ליבו. אז הוא נזכר באביו, אהבה שלמה. זה הסוד של מגילת אסתר. זה הסוד של מחצית השקל. מחצית השקל בעצם, למה חטאנו? למה נפלנו בחטא העגל? כי עבדנו את הקדוש ברוך הוא מהירה. פחדנו רק מהקדוש ברוך הוא. אין משה, אין לנו משגיח. הולך המשגיח, מסתכלים ימין לשמאל, ובושש משה, עובדים את העגל. כי עבדנו רק מהירה, קפלנו את הארגי גיגית. בא הקדוש ברוך הוא אמר, תביאו לי מחצית השקל. כסף? אתה רוצה לקחת ממני כסף? כסף זה כיסופים, זה הרצון. כן, אני רוצה לקחת מכם את הרצון. אני רוצה שיהיה נדיבות הלב. אני רוצה שתעבדו אותי בלב. זה מה שאני רוצה. זה הלב הזה, וואו. זה מחפר על חטא העגל. הלב עכשיו מתעורר לעבוד את השם, זה מחפר על חטא העגל. עכשיו, למה משה רבנו התקשה בזה? משה רבנו, הוא לא שייך לסדר של הנפילה, של הפער בין היראה לאהבה. כמו שהגמרא אומרת, אתו, כי אם ליראה, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך? כי אם ליראה, שואלת אמרה, אתו יראה מילתת הזות רתאי, לגבי משה מילתת הזות רתאי. משה רבנו נמצא כל הזמן ביראת הרוממות. היראה שם, היא משלבת בחוברת את היראה, יראה ואהבה השלמה. הוא לא זקוק למידת האהבה בצורה חיצונית כעזר, אחרי שנפלנו מהיראה. אצל משה רבנו זה הכל כלול בשורש. ולכן משה רבנו נתקשה במחצית השקל. הרי שימו לב, מה זה זהב? מה זה זהב? עגל, מה זה עגל? עגלה. אל עין ג'ה, אתם יודעים, יש מטפט בערבית. אני לא יודע מי מכיר לדבר ערבית וזה, אבל רב חיים. אל עין ג'ה מלב שייטן, ואל תני מלב רחמן.
הוא מדבר עושה ערבית.
אני יודע, ברור. וזה אני פה אסתכל עליו. מה זה אומר רבותיי? עין ג'ה. אתם יודעים מה זה עין ג'ה? מה זה רב חיים? חיפזון, מהר, 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 אלג'ה, בסדר? החיפזון מהשטן הוא אלטני מן הרחמן. יענו, מה זה אומר רבותיי? תקשיבו טוב, תקשיבו, מה זה עגל? בעגלה בזמן קריף, מה זה בעגלה? מהר, מהר, בזמן קריף, נכון, בעגלה, זה בזמן קריף. מה זה עגל? עגל לבקש את הכל כאן, עכשיו. עכשיו תקשיבו חזק, רבותיי. מה זה עגל זהב? עגל זה הב. הכל תן לי עכשיו. זה הב.
שלום עכשיו.
חטופים עכשיו. הכל עכשיו. בלי המתנה לתהליך. בחוסר סבלנות. למכור את כל הערכים תמורת ערך אחד. שלום עכשיו, זה במילה אחת. שלום עכשיו. למכור את כל הערכים, למכור אותם בבת אחת, חטופים עכשיו. כולם רוצים את החטופים. איזה ביוס, כולם רוצים אותם, בריאים ושלמים, בעזרת השם, בקרוב, במהרה בימינו, אמן.
אמן.
אבל כולם יודעים שיש עוד הרבה ערכים, יש את כנסת ישראל, יש את סדר הציבור פה, על הפרק. אתה לא יכול למכור ערך אחד. זה עגל זהב. הכל מהר, זה מה שיש, אל ייתן עיני מן האדום, האדום. אז זה, תביא לי, מהאדום הזה. זהב אדום. זה אדום, זה אותו נטייה. כסף, איזה גבל, כסף, מה עשו ממך כסף? לא עשו ממך שום כלי, אתה כזה לא חשוב, אתה כזה כלום אתה, כסף, מה עשו ממך? את התחתית של האדנים, של החצר. אבל אומר הכסף, נכון, אני בחוץ, אבל נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות השם. אני רוצה וכוסף ורוצה לקדוש ברוך הוא. אני מתאבל לקדוש ברוך הוא. זה היתרון של הכסף. לא שהוא נמצא פה עכשיו, הכל כאן. אני משתוקק. אני רוצה. אני בעל נדיבות הלב. זה כל זה כתוב פה בשפת אמת. זה הסוד של מחצית השקל. מחצית השקל היא באה לתקן את חטא הרצון, חטא האהבה. כלומר, בעצם להראות שאנחנו לא רק יראים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה?
בוז
יבוזו. בוז יבוזו. אתה יודע מה זה אהבה? אהבה? אתה יכול לקנות אהבה? אמן הרשע, מרושע. אתה יכול לקנות אהבה? אנחנו נקרא אותך בפרשת שקלים כדי להקדים את שקלים לשקליך. רשע, מרושע. מה אתה חושב לעצמך? שאפשר לקנות אהבה? זה הסוד של מחצית השקל. יש לנו סוד שלישי. אתם מוכנים, רבותיי? עד עכשיו היה לנו שתי סודות. היה לנו מחצית השקל בחינת קורבנות ציבור. שהאדם היה סוד היחס של הפרט אל הציבור. בזה אנחנו מנצחים את המן. בזה משה נתקשה. בזה הקדוש ברוך הוא מכפר עלינו. אחרי זה היה לנו את סוד הכיסופים, סוד החשק והרצון, שבזה המן רצה לקטרג עלינו, ובזה אנחנו מתקנים את חטא העגל, ומשתבים בגוף הדמלכה ורוצים לעשות רצונו. יש עניין שלישי. זה נטיית הממון. נטיית הממון. מהו, מאיפה מגיע חפץ נטיית הממון? האם כל נטיית הממון היא בדיעבד? מה אתה מסתכל כמה כסף זה שווה? מה אתה מסתכל? לא צריך. יש סיפור, אתמול אמרתי אותו בסיום, היה לנו סיום אתמול בבא קמא. סיפור, נכון? אתם יודעים, הגמרא בדף קופיוטי, את עמוד א', דף אחרון בבא קמא, אומרת, אמר רבי יוחנן כל הגוזל את חברו בשווה פרוטה, כאילו גוזל את נפשו. גוזל את נפשו, אל תעוף. סך הכל כסף, מה אתה חומרני? כזה חומרני, נו באמת. בסך הכל כסף. מה קרה? פרשת הכסף? פרשת השקולים? מה קרה? תרגע, מה אנחנו חומרניים? אבל רבי יוחנן הזה, הוא יש לו סיפור לשיטתו. למה? כי יש סיפור בגמרא על רבי יוחנן, שמספר ככה, שפעם אחת רבי יוחנן גנבו לו כסף. והגמרא מספרת שהוא הלך, גנבו לו את הכסף, אז הוא לא יודע מה לעשות, תחפש, לא מוצא מי גנב לו את הכסף. נכנס לבית המדרש, כבר הגיע הזמן של החברות, הסדר בוקר הגיע, מתייצב הסדר בוקר, אומר לו, רשלקיש, מקשה עליו ככה קושיות, שתיקה, לא שומע כלום. אומר לו, ככה וככה וככה, שתיקה. אומר לו, רבי יוחנן, מה היי? תגיד לי, מה קרה לך, רבי יוחנן? אני כל קושי הייתי מקשה לך, היית עף עליי כמו איזה אריה. ככה, אז מה? זה, רבי יוחנן, אתם יודעים, זה מרא דארעא דארץ ישראל. אצל רבי יוחנן, התורה בערה בעצמות. הוא היה מחיה מתים, מי שמכיר את הסיפור, גם בסוף בבא קמא, שהיה מחיה שם, הורג את רב כהנא, ורק מקפיד עליו קצת, הורג אותו במקום. זה לא תורה, זה תורה חיה. פתאום רבי יוחנן אומר, אתה יודע למה אני לא יכול לדבר? כי כל האיברים תלויים בלב. מה לעשות? הלב נותן כוח לכל האיברים. והלב תלוי בכיס. מה אני אעשה? גנבו לי את הכסף, אני לא יכול לדבר. מה זה? רבי יוחנן? אתה זה רבי יוחנן? מה ככה אתה מדבר? כסף, כסף, כסף. מה אתה רוצה מאיתנו? כסף, כל הזמן כסף. מה זה הסוד הזה של הכסף? אומר רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא לא סתם ממורה. ומרא דארא דישראל. רבי יוחנן היה גדול הדור של ארץ ישראל. רבי יוחנן זה תורה כזאת שמחוברת אל החיים. הרבה פעמים כשאנחנו בגלות, כל נטיית הממון מצטיירת לנו כהפך מעבודת השם. כל נטייה להחזיק ממון, נכסים, לא צריך את זה. זה משאיר השמח בחלקו. זה הדבר היחיד שיכולים לשגר אנשי הגלות. זה כשהיינו בגלות, והקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. כי כשאנחנו בגלות, באמת הנשמה הציבורית, הכללית, החיה שלנו, היא באמת לא עלינו במצב ממש לא פשוט, מצב אנוש. ולכן עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד, שבתקופה הזאת אנחנו נטפל רק בעניינים פרטיים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. רק בארבע אמות של הלכה. אין לו בגלות, מיום שגלו ישראל, אין להם, דלת אמות של הלכה. נטיות הממון, מן דחר שמיו, לא מתעסקים בהם, זה בושה להתעסק בממון. אבל כשאנחנו מסתכלים בכל המסכת אותנו, בבא קמה, בבא מציאה, בבא בתרה, מסכת אותה הכי נלמדות בשעס, כל הסברות מתעוררות, כל הפסיכולוגיה של תורה מתעוררת. למה? בגלל כסף. האם זה רק בדיעבד, נטיית הממון? האמת שיש על זה הרבה עריכות דברים, אבל בעצם כל פרשת שקלים מלמדת שכסף זה נפש. איש כופר נפשו. כלומר, הרבה פעמים המלאק, שהוא הבן של המן הרשע, מצייר לנו את העולם כאו איש תם יושב אוהלים, או איש צייד בפיו. אין לנו דבר ביניים. החידוש הגדול של יעקב, שהוא לובש את ידי עשיו, והוא מברר שכל הידיים והשליחות יד בעולם הזה, הם חלק מעבודת השם. ואותו עשיו הוליד בן, קראו לו המלאק. והמלאק הזה הוליד בן, והבן הזה הוליד בן, ויש לנו את המן הרשע, שאומר שכסף זה לא שייך לעם ישראל. כסף לא שייך. עזוב, יש לי תחליף לעם ישראל, 10,000 כסף, אני אשכול, אני בעל ההון. אני אסביר לך שאת עם ישראל אי אפשר להוריד מתחת השמיים. כלומר, עם ישראל זה עם רוחני מאוד, ומאוד יפה, ומאוד חמוד. אבל מתחת השמיים? בארץ? פה? עם כל העולם המסובך הזה? מה פתאום? אצלהם, אצל הנצרות, אתם יודעים, אצל הנצרות, יש הפרדה בין השמיים העליונים לשמיים התחתונים. אין פה, יש הפרדה מוחלטת. בין הלמעלה לבין הלמטה. מה שנקרא, אתה, הקדוש ברוך הוא, קח את שלך, אנחנו פה נעשה בעולם הזה, נבוא לקומר ביום ראשון, נסגור את הפינה, טק טק, הכל בסדר, אבל העולם הזה מראש אל תצפה ממנו להיות מתוקן. התורה שלנו בדיוק הפוך, 180 מעלות הפוך. פרשת יתרו, 10 הדיברות, מתרוממים למעלה, מיד, 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 אחר כך, ואלה המשפטים. לא תמתין אפילו שנייה אחת, וו החיבור, אנחנו נוריד אותך לדיני ממונות. מה דיני ממונות? תן לי להיות שם למעלה, בשמיים, 10 הדיברות. לא, לא, תרד לכסף. המלאק, אתם יודעים איך נגברת מסכת בבא קמה? באיזה מילה נגברת מסכת בבא קמה? הגמרא אומרת ככה, אומתא דמחס, אומתא מחסיה, אתרא דקפדי הוא. אומר המהרש"א, תמיד יש, מסיימים בדברי אגדה, את מסכת בבא קמה, דברים יפים, קצת איזה, כאילו איזה אגדת, משהו יפה. אומר, מה קרה בבא קמה, סיימת? טוב, אפשר להגיד שזה אחד המסכת ההיא, ואז לא שייך לעשות דברי אגדה. אבל אז אומר המהרש"א משהו כזה, אומר, לכן סיימתי הוא. כי אם הייתי אומר, אתרא דקפדי, והייתי יוצר בקפדי, הוא, איזה פחד. מה, אתה יוצר איתי בקפדנות? לא רוצה לעצור. לכן סיימתי בהוא. מה זה הוא? מה זה הוא, רבותיי? הוא זה הוא. זה לא זה. זה בדיוק הפוך מזה, נכון? נשאיר קצת לפורים, אבל אני אשאיר, אבל קצירת העומר. הוא זה מה שהמלאק לוקח לנו. אני אסביר. כתוב בסוף פרשת בשלח, כי יד על כס יא. מלחמה להשם והמלאק מדור דור, אין השם שלם, יוד קי חסר וו קי, ואין הכיסא שלם, כי הכיסא הופך לכס. אז מה חסר? א' וו ה', איבה, הוא, למושב לו. חסר לנו את המושב, חסר לנו את הופעה, פה למטה, את האהבה, את התאווה. איבה, זה קדוש ברוך הוא, קשור לקדוש ברוך הוא, איבה, קשור לטייבה, רב חיים עוד דקה אנחנו מסיימים. איבה זה קשור לטייבה, זה קשור לקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו אומרים לך, בבא כמה זה איבה לקדוש ברוך הוא זה שייך. נטיית הממון שייכת לקדוש ברוך הוא. אל תגיד לי זה שייך. המלאק אומר לנו, אתם כל הדיבורים היפים שלכם זה סבבה, אבל אתם לא שייכים מתחת השמיים. אנחנו נגיד לך, מתחת השמיים לא תשכח. המלך אין בעיה, נשים אותו מעל השמיים. מעל השמיים אין לנו מלחמה עם המלך. כי הוא לא חולק שיש רוחניות למעלה. אבל מתחת השמיים זה הוויכוח. אתה לא תיקח לנו תהו. מי הוא זה ואיזה הוא? בזה אנחנו נסיים. תן לחכם ויחכם עוד. אשריכם ישראל, ברוכים תהיו להתראות.